מוסד משפטים. אם בגפו יבוא, מדברים כאן עבד עברי כמובן, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו. רש"י מתייחס, מה זה אומר בגפו? מה זה העניין של גפו? אם בגפו יבוא, אומר רש"י, שלא היה נשוי אישה, כתרגומו, כן, בלחודוי, בלחודוי. זאת אומרת, אם הוא בא לבד, אין לו אישה, אז גם הוא יצא, כשהוא יצא משתחרר מעבדות, הוא גם יצא. ואם בלחודוי, כן, ובלשון בגפו, אומר מה זה בגפו, למה, מה זה המילה גפו? אומר רש"י, בכנפו. מה זה בכנפו? שלא בא אלא כמו שהוא יחידי, בתוך לבושו, בכנף בגדו. כמו בחור שבא למכון מאיר, רווק. הוא בא עם ה... שואל אותי מה עליו, הוא תביא את הבגדים שלך, זהו. זהו, הוא בא, הוא נהפך לעבד, בלי רכוש, בלי שום דבר. הוא בא ריק, רק עם הבגדים. כן, איך אומרים?
הוא יוצא עם רכוש גדול.
הוא יוצא עם רכוש גדול. אז זה אומר, אם אתה באת לבד רק עם הבגד שלך, תצא עם הבגד שלך. כן. בסך הכל, הרי הוא עובד, למה הוא עובד? בגלל שהוא, אם הוא נמכר בגניבתו, אז כמובן, צריך להחזיר את הכסף. אז זה משהו, אם הוא בא רק עם הבגד, אז הוא בגפו יצא. מגיד שאם לא היה נשוי מתחילה, אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים. העבד מעמדו הוא אף כדי כך פחות, שאומרים לו, תשמע, אני צריך עבדים. פעם לא היה כמו היום מכונות, עניינים וכל זה. עבד זה היה המכונה של המשק, לעבודת חקלאות, לכל העבודות, היה עבד. אתה היית רוצה שיהיה לך הרבה מכונות, עבד זה כמו מכונה, עובדת. מה היו עושים? נותנים למישהו שפחה כנענית, ומה שנולד מהשפחה הכנענית, שייך לבעל הבית. סליחה, זה אומר, כמו בעדרים, שרוצים להרבות את הכבשים, בעיל, אז הוא אומר, זה אסור לעשות דבר כזה, לעבד עברי, כן. באת לבד, תצא לבד. אל תעשה לי כאן ילדים.
אסור בגלל
כבון ה... אני לא יודע, אני אומר מה שכתוב בתורה, אני לא יודע למה, צריך לברר מה הסיבה. אבל הוא אומר ככה, הוא אומר רש"י מפורט. מגיד שאם לא היה נשוי מתחילה, כן, מה הוא עושה? אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים, פשוט. ואם בעל אישה הוא ישראלית, הוא בא עם אשתו, ויצא אשתו עמו. וכי מי הכניסה שתצא? אלא מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו של אותו עבד. אז הוא קונה חבילה, פקלה, בעסקת חבילה זה נקרא. הוא לא רק קונה את העבד, הוא קונה את זה מבית דין, כן. אז הוא לא רק קונה את העבד, אז לפני שהוא לוקח את העבד, הוא אומר, תגיד לי, כמה יש לך אישה ילדים? כן, יש לי אישה עם 18 ילדים. צריך לעשות בירור, מה אתה קונה? לא יכנס חתול בשק.
מי ירצה לקחת עבד? מי ירצה לקחת אותו? כמו היום להבדיל, הצבא, אחרי שישה ילדים, כבר פותרים אותך מה...
אתה שואל אותי, אתה שואל כאילו מי? יש כאלה שרוצים.
לא, אבל זה לא משתלם לו.
שמעת?
אני שואל היום.
אתה שואל.
לא ירצו אותו.
למה? כל הילדים יעבדו אצלו במשק.
אם זה תנאי זה, כן.
ודאי, כאילו זה...
רק הילדים שנולדו לו מהאישה שהוא נותן, אם אדונה ויתן לו אישה, אז הילדים האלה שהאחים לא חייבים לעבוד אצלו. הילדים שלו מקודם, לא משעבדו אצלו, הילדים שלו, לא עבדים.
אבל הוא נותן להם אוכל. מה אתה אומר? מה הוא אומר כאן? קנית עבד, קנית את אשתו וגם את ילדיו.
הוא חייב עם זונות, לא כתוב שם שהאחים...
אני לא יודע, תן לברר את הפרטים האלה שאתה אומר, האם באמת הילדים האלה יש להם בחינה של עבד גם כן או לא? אז זה לברר. אבל אתה שואל אותו מי, התורה לא מדבר באופן תיאורטי, מדבר באופן פרקטי, מעשי. אנחנו לא מכירים את העבדות. אצלנו העבדות זה דבר תיאורטי. אבל בכלל כל המערכת הכלכלית של העולם הקדמון היה בנוי על עבדות. היו מיליוני עבדים בכל העולם. היום זה אחרי המהפכה היה באמריקה שהיה צפון ודרום נגד העבדים וכל זה. אצלנו המושג עבדות זה מושג תיאורטי, זה לא פרקטי.
המהפכה התחילה במצרים.
התחילה במצרים, המשיכה באורך כל הדורות. אז העבדות זה היה מושג כלכלי פשוט. ככה המשק היה עובד.
הרב, על כל סוג גניבה הוא נמכר?
נמכר, הוא גנב אם הוא לא יכול להחזיר את הכפליים.
אז אם הוא כן יכול להחזיר?
אז הוא לא, לא נמכר.
אז הוא לא נמכר. חשבתי שהעצם המחירה לעבד, לצורך העניין, הוא גנב תכשיט ששווה 300 שקל. ויש לו רק 100. מחזיר 100 נמכר עכשיו למה? לשש שנים עבור המתן?
לא, לפי הכמות של הכסף. כמה זמן, הם מעריכים אותו, כמה הוא שווה שנה, כמה הוא ירוויח כל שנה.
אז לפי הגניבה,
דיברנו על זה, דיברנו על זה בשיעור הקודם כמדומני, שהתורה היא עמדה על טבעו של הגנב. הגנב הוא רודף בצע. הוא, בשביל כסף, הוא מוכן לעשות הרבה דברים. לא אגונים ולא טובים. הבאה התורה, היא פוגעת בו בנקודה החלשה שלו ואומר לו, לא רק שאתה תשלם, שלם כפליים, תחשוב אלף פעמים אחר כך אם כדאי לי לגנוב, אני מפסיד את מה שאני חומד אותו. אני מפסיד כפליים מה שאני חומד אותו. מה שאין כן היום במשפט המודרני, שגנב הוא לא רק שהוא גונב, הוא מרוויח, הוא מקבל בית אברהם כמה שנים. דיברנו על זה שבשורה הקודם, שאני פעם פגשתי שוטר, שהוא הסביר לי את הפסיכולוגיה של השודדים, יש גנבים, יש שודדים, זה שתי מדרגות יש, בעולם התחתון יש מדרגות.
ומה... מכניסים אותם לבית ספר, אבל...
מה?
מכניסים אותם שם לבית ספר. בבית הברה יש להם בית ספר לגנבים.
גם בית ספר גם. כן, אז אמר לי השוטר, הסוכן שלי, לפני הרבה שנים, היה לי שוטר, אומר, תראה, מה הפסיכולוגיה של הגנבים? הם באים אל השוטר, הרי שוטרים וגנבים תמיד חיים ביחד. לפעמים נסים לשכנע את השוטר שהצטרף אתם למקצוע. אז אומרים לשוטר, תראה, זה רעיון באמת הגיוני, אומר, תראה, בוא נשדוד בנק. יש סיכון, נכון. מה הסיכון בסך הכל? שנשב בצוע. אבל תראה, מה זה סיכון? זה רווח מוחלט. תראה, ראש של גן של שודדים. אוקיי, אם נצליח לשדוד כמה מיליוני שקלים מהבנק, מה נעשה עם הכסף? השקיעה בבנק, חסכונות. שנניח שתפסו אותנו, אחרי שכבר השקענו את הכסף בבנק, מה יעשו לנו? יתנו לנו בית הבראה, אם קוראים בית סוהר, בית הבראה, בית הבראה, כמה שנים טובות.
הבנק,
חשבון המדינה. הבנק, הכסף תופע. אתה יוצא מהבנק, מחכה לך, הרימה של כסף. תגיד לי, אומר, תגיד לי, מה הסיכון יכול להיות? הכי הרבה, לא הצלחת לשדוד, ואתה עוד יושב בית הבראה כמה שנים. יש כאן איזה צד של הפסד בכל העניין הזה? אני שואל, יש הפסד? אז הוא אמר לי, השוטר הזה, שניסו לי פעם לפתות אותו, בצורה כזאת. זה פסיכולוגיה של שודדים. באה התורה אומרת, אנחנו מכירים אתכם שודדים. אתה תשלם, כמה שרת? 4 מיליון? תשלם 8 מיליון. ולא, תהיה עבד. אם אין לך כסף לשלם, אלא, אני אראה לך מה זה. זה, אתה כבר תרגיש את ה...
זה הבית הבראה של התורה.
ואז הוא לא שוכב לו במיטה בבית סוהר כל היום, מה הוא עושה? מבוקר עד ערב, מה הוא עושה? עובד כמו עבד. אבל כמו העבדים היינו בפרס, התורה צודקת בעונש, זה נקרא עונש מתקן, זה לא עונש שהוא לא מתקן.
הרב הסעודית מורידים להם את הידיים.
אין מה לתקן אחרי זה. טוב, רבותיי, אנחנו בפסחים, במשניות בפסחים, פרק ב' משנה ה', פרק ב' משנה ח', סליחה, משפחת. אין נותנים קמח לתוך החרוסת או לתוך החרדל, ואם נתן יאכל מיד, ורבי מאיר אוסר. הרב קהתי מסביר מדוע לא נותנים קמח לחרוסת או החרדל. קודם כל, מה זה חרוסת? זה מה שאוכלים בפסח כחרוסת. אבל אוכלים זה גם לא בפסח. זה תערובת עם כל מיני פירות, ושמים שם גם קמח היו נוהגים לשים. אבל בחרוסת של פסח לא שמים. כן, הוא אומר, תערובת של רסק פירות בלול בחומץ ובמים, ועשויה לטבל בה את הבשר. היו רגעים לערב בה גם קמח. אבל בפסח אסור לתן לתוכה קמח, מישהו מחמיץ על ידי המים שבה. וכן אסור לתן קמח לתוך הרדל, גם אותו טעם שזה מחמיץ. ואם נתן, יאכל מיד. בגמרא מבואר שדווקא אם נתן קמח בחרדל, יאכל מיד. לפי שהוא חריף, אין הקמח ממהר להחמיץ בו. אבל הנותן קמח בחרוסת, ישרפנה לאלתר, שהקמח ממהר להחמיץ בחרוסת. רבי מאיר אוסר, אומר, אוסר את החרדל, מדוע? אם נתן בקמח, שגם הוא אומר זה ממהר להחמיץ. אפילו לחלום מיד אסור, שידעת רבי מאיר, הקמח ממהר להחמיץ. בחרדל כמו חרדל, ואין הלכה כרבי מאיר. אין מבשלין את הפסח לא במשקין ולא במי פירות, אבל סכין ומטבילים אותו בהן. צריך להבין את העניין הזה. אסור לבשל קורבן פסח בשום משקה אחרי חוץ פרט למים, כי כתוב בתורה מפורש שצריך במים. לכן הוא אומר,
אל צריך במים.
הנה הוא אומר ככה, הוא אומר, אל תאכלו ממנו נאו בשל. אסור לבשל אותו, רק לצלות אותו, את הקרובה, רק צליה, אבל לא לבשל, כן. אין מבשלים את הפסח, את בשר קורבן הפסח, לא במשקין ולא במי פירות, שכתוב בקורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים. ובאה המשנה ללמד שלא רק במים אסור, אלא גם במשקים אחרים, כמו יין ושמן, ומי פירות אסור לבשלו, שכן דורשים בשל מבושל מכל מקום. זאת אומרת, הקורבן פסח, כל כולו צריך להיות
סלוי,
אבל לא בישול. אבל אומר, סכין ומטבילים אותו בהם. סכין זה מורחים עליו, כן? למה הכוונה? סכין את הפסח במשקים, כגון בשמן וביין, וכן בשאר מי פירות, בשעה צליעתו.
טיפול.
כן, מה שהיום נוהגים כאלה שאוכלים אוף, אז ממתקים אותו באיזה, מורחים אותו באיזה בש או משהו כזה, אז זה מותר. ומטבילים אותו בהם בשעת אכילתו, ואין חוששים שמא יפוג טעם הצלי. כי כנראה המצווה היא להרגיש את הצלי של הבדי. כן? וכותב, אבל הסכין ומטבילים, רמב"ם כותב, אותו בהם אחר שנצלי. קודם יצלו אותו, ואחר אם נשתמע לפני זה כאילו תוך כדי צליעה, הוא אומר, לא, אחרי הצליעה. מי תשמישו של נחתום? נחתום זה אופה. האופה, הוא כל פעם אוחץ את הידיים, תוך כדי האפייה, העיסוק בבצק וכל הדברים האלה. זה נקרא המים של הנחתום, מי נחתום. כן? מי נחתום, תשמישו של נחתום, ישפחנו. מפני שאין מחמיצים. במקום מדרון שלא ישארו מכונסים ומים במקום אחד, מחמת הבצק הנדבק בידם של הנחתום, לכן יעשו את זה כפי שנהגו, אומר כאן. שוקור. אורות.
זה מדובר על נחתום שאופה מצות בתוך פסח.
כן?
לא, לא. נחתום פה זה אופה של
לחם. אבל מה...
לא, בלחם לא עושים בפסח הרי.
זה לפני.
לפני פסח. לא, אבל גם, הרי גם, מה זה מצה? זה לחם. אותו דבר, אותו עניין. בכל יום שהוא עושה גם מצה.
הוא מרטיב את היד שלו, הוא יעד מכם.
העיקר שלא, אם אני מבין את הטוב את המשנה, המי נחתום האלה, יש להם חזקת חמץ. אז צריך להיפטר מהם. אם זה לפני פסח או אחרי פסח, במדרון שהמים עזו ו... לא יהיה. כי אנחנו ב... עין עין מה? עין ג' לא?
עין ד' או עין
לא, עין ד' בעין, כן. פירוד, כן. כף א', כן? נכון? אבל התחלנו לקרוא את הפירוד. נקרא את זה במהירות ההתחלה. כל חשק עבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים, התנצצות רוח הקודש, בלב השרדים אשר השם קורא, כוונת התפילה ואור שלם ואתה, כל אלה ותולדות הנשמות בשלמותם, בכללותם, תמותם, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד הפירוד בכללות כנסת ישראל, דהיינו לחשוב על פירוד פירודו של עם ישראל. חלילה, אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי עמו הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון וכל צד ועבר ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים. החפצים לבלוע נחלת, ומזכיר לבלוע את המילה בלעם. בלעם, למה קוראים לו בלעם? רוצה בולע עם. אז הוא מחשב את הפירוט כאילו בולעת את העם. לבלוע נחלת השם ולהפריד את האומה האחדית, היחידה במלוא עולמים. הם, האנשים האלה שמוכנים לסבול, רק לא יצור פירוד, הם בנים לכנס ישראל, שהם רובסת עליהם, אחד זה חקלה, באים בסוד השם המקובלים, כן, באמת. לא פעם בא אליי איזה מקובל כזה או משהו כזה, מתחיל לדבר רע על עם ישראל. מה קרה? צית רעך, אחרים, ערב רע, מלאים קיתונים של חרפות וגידופים על מי שלא מסכימים איתם. זה נורא ביום. כל זה בשם מה? החסידות, הקבלה, כל זה. זה לא, זה רק עושים הצגות. אם אתה חושב רע על עם ישראל, אתה בבעיה. עם הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להיות מקובל? ממה תקבל? למה תקבל? ודאי שהקדוש ברוך הוא אמר את אורו מהר, אמר אתה מקובלי. זה הדבר הזה.
אסור לדבר אפילו על הערב רב שבישראל.
מה, אתה לא יודע? מה אני צריך לספר לך?
אתה יודע מה זה ערב רב?
פעם נסעתי מישהו שאמר, היה פעם, לא משנה, גם אחד בשביל. הוא אומר, מקובל, אני מדבר על ערב רב, פה, שם, וזה. אז נסעתי מישהו שהיה מושפע מהאדם הזה, פתאום אומר לי, הבן אדם הזה אומר, אתה שמעת על הערב רב? לא שמעתי. הלכתי אותו טרק. אתה לא יודע מי זה הערב רב? לא. עם מי אתה מתכוון? כל השמאל, ערב רב. וואי, הסתכלתי עליו. עשינו, עשה טרמפ. וקחתי טרמפ. מה אתה אומר? מה לעשות איתם? מה זאת אומרת? מה לעשות? תראה לי, יש מג. לא מג, 0.5. זה ביטוי כזה, מי שהיה בצבא. 0.5. יורי גם.
מכה.
זה נראה בטעמה, זה... תגיד, תגיד, אתה נורמלי? הוא היה מהנדס במקצוע שלו. הוא היה בעזיות. זה בדיוק מה שהרם אומר.
אתה יודע, אם צריך לראות עליהם מכך, אבל צריך להכיר שיש...
אתה אומר, במקום מכך במאג. במקום מכך אתה אומר במאג.
לא, לא צריך לפגוע. אבל אני אומר, צריך להכיר שיש שונא ישראל מתוך עם ישראל. צריך להכיר.
שלא נחיה באשליות. הנה, אתה רוצה להתקרב לאלוקים, אתה רוצה להתרחק ממנו. אין, עמך ישראל מה?
כולם זה.
כולם מה? תגיד.
צודקים.
צדיקים.
צודקים.
ברגע שאתה חושב רע, ואתה מוציא אותו מן הכלל, אתה בבעיה. זה מה שאומר כאן הרב. ואנשים לא מבינים את זה. כל אלה בטוב, אנשים חיים בעזיות.
מי אלה האנרכיסטים, הרב, מחילה?
מוטוטים כמו דבש.
כמו דבש, משהו, משהו. אני רק רואה מהם הקיצות, אני לא רואה מהם דבש.
שמעת, מטוטים כמו דבש, אני טעמתי אותם. שמעת... אתה שואל אותי, אני עונה לך.
אוקיי, שהרב יראה לנו איך הוא רואה את הדבש באנרכיסטים.
הנה, היה כאן אנרכיסט, גדול האנרכיסטים בא למכון מאיר. היום הוא תלמיד חכם גדול. למד עליו זכות.
למה הוא צריך לחזור בתשובה? הוא מתוק מדבש.
שמעת, גם אתה צריך לחזור בתשובה. גם אתה וגם אני, כולם צריכים לחזור בתשובה.
לא, אני חושב באמת.
לא, אני מסביר לך, יש לך בעיה בעיניים. ואחר כך אני אשלח אותך לאופטיקאי.
תודה,
עין הטובה, איפה העין הטובה? איפה אברהם אבינו?
אני לא אומר לשנוא אותם, אני רק אומר להכיר בנקודה שיש שונאי ישראל בתוך עם ישראל.
שמעת, שמעת, שמעת. אם אתה שונא מישהו משונאי ישראל...
אני לא שונא אותו, אני רק מכיר בדבר הזה שיש, צריך להיזהר מהדבר הזה.
בוא לא נתווכח, בוא לא נתווכח. לא יודע, הרב כותב גם מפורש. מפורש. אנחנו צריכים לראות את עם ישראל רק בעין טובה, בעין אחדותית. תמיד היינו שבטים, תמיד היינו זרמים, תמיד היו ימין, שמאל, כאלה ואחרים, תמיד. וגדולי גדולי ישראל, הם לא באו להפריד את עם ישראל. נגיד אלה ערב רע, אלה אנרכיסטים, אלה פה, אלה פעם. זרוק בוץ באלה ובוץ באחרים. אז אם אתה לא שייך לגדולי ישראל, אני לא בא אליך בטענות. אני רוצה שתהיה מגדולי ישראל. הרב קוק רוצה, לא אני. מי אני חנות כאן? זה מה שהוא אומר כאן. למה? כי אנחנו חיים בעולם של שחור לבן, של טובים ורעים, צדיקים ורשעים. ופתאום נהפכנו מומחים לרשעים, יעני. אנחנו קובעים, מי אנחנו? מה אנחנו נקבע? מי הרשע? מי עשו? אנחנו נחמדים כולן. גם זה שהוא רשע בעיניך, שיש לו קליפות, אבל הוא צדיק. במהות שלו הוא צדיק. אתה נסתפק בזה, אם תיקח את זה ללב. אם לא, נמשיך ללמוד הלאה.
אז משה רבנו היה מסתכל על קורח בעין שהוא מתוק מדבש, שהוא זה, שהוא זה, שהוא זה.
או, מבני קורח.
עד היום היו מקריחים בנו קורחות.
מי יצא מקורח בסוף? שמואל הנביא.
משה רבנו ידע להתמודד.
שמואל הנביא, תקשיב.
אבל למה קורח עצמו, למה הוא נאבד מתוך הקהל?
תשמע, עזוב, אתה עושה את החשבונות של משה רבנו.
אני שואל.
אבל יצא ממנו דבר טוב. אני כבר הייתי מהזבל יוצאים הדברים הכי טובים בעולם.
אם נלך קצת הלאה, גם בני שמואל לא היו... הלאה.
למה אתה כבר מסתכלת עליהם?
לא חלילה, אני רוצה להבין משהו. לא חלילה לקטרג על אף אחד, אני לא שונא אף אחד. אני רוצה להכיר בדבר, להבין נקודה מסוימת.
כתוב, מי שעוסק ורוצה ללכת לישיבה של משיח, אתה בטח עוצרת לישיבה של משיח.
אז
עושים לו טסט. מה הטסט? עשו בבחינה, יש שומר אשף, הוא עומד, ואם אתה רואה את הטוב שברא, אתה יכול להיכנס. את החסד שבדין, אתה יכול להיכנס. הרב מדבר על אנשים מהסוג הזה, אבל אם אתה בא ואתה אומר, לא, הרע זה רע, אז זה נקרא אלמא דה פירודה. זה גם במשפחה, וגם בחברה, וגם באומה, גם בכל דבר. אז אדם שהוא באלמא דה פירודה, הוא לא מבין, הוא לא קולט, זה רע, זה רע. הוא אומר הרב בראות התשובה. האדם ששרוי באלמא דה פירודה, הרע הוא רע, רע, ואין שם שום דבר טוב. כמו שאתה אמרת, אתה באלמא דה פירודה, לא נורא, תחזור בתשובה. תהיה באלמא דה ייחודה.
תודה רבה.